ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף עין וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל מדף עין ה' עמוד ב', 12 שורות מסוף העמוד. שוב, עין ה' עמוד ב', 12 שורות מסוף העמוד, וייתכן ששיעורנו היום של דף עין וו יגלוש עד דף עין זין עמוד ב'. לפני שניכנס לגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים בצד, יש לנו כותרת נושא, וכתבנו מחלוקת רב ושמואל איך מבצעים קניין משיכה הספינה. בזמן שרוצים לרכוש פריט מסוים, צריכים כמובן לבצע קניין. משעת הקניין זה נקודת האל חזור, אף אחד לא יחסור מהקניין, מהעסק. אז ניכנס עכשיו לגמרא, 12 שורות מסוף העמוד, התמר ספינה, רב אמר, כיוון שמשך כלשהו, קנה, ושמול אמר, לא, קנה עד שימשוך את כולה. לפי רב, תמשוך את הספינה מילימטר, בזה אתה ביצעת את קניין המשיכה? לפי שמואל, עם אורך הספינה 100 מטר, אז צריכים למשוך את הספינה 100 מטר. כעת רואים סימון חדש, המשולש, ובצד תחת הכותרת מבנה כתבנו ניסיונות לומר דמחלוקת רב ושמואל אבי מחלוקת תנאים. המאויין, הצורת המאויין שתראו, הוא מבליט את התנאים שכעת אנחנו חושבים שהם הם חולקים באותו דבר כמו רב ושמואל. אמנם הם לא ידברו בעניין קניין ספינה אלא בקניין בהמה, ובכל זאת על פני הדברים לכאורה נראה שיש הקבלה בין המחלוקת המורים רב ושמואל למחלוקת התנאים שנראה עוד מעט, התנא קמא מול רבי אחא. אז זה לימא כתנאי פה, ובשתי שורות מסוף העמוד רואים עוד פעם משולש בסוף השורה, לימא כהני תנאי. עוד פעם ניסיון להראות שמחלוקת רב ושמואל מקביל למחלוקת תנאים שמופיע גם בהמשך, וזה ממשיך עד עין וו עמוד א', שהגמרא חושבת שהמחלוקת בין תנא קמא שם, עוד תנא קמא חדש, ושיטת רבי נתן מקביל למחלוקת רב ושמואל. טוב, אנחנו פונים לגמרא עכשיו, אבל רואים מיד קטע שבסוגריים עם כוכבית שמפנה אותנו להערה בשוליים, ונקרא את זה ביחד. טעם לסוגריים, יש פה שתי שורות. הניסיון לומר כתנאי שהמחלוקת רב שמואל הוא מחלוקת תנאים מבוסס על הסיפה, מחלוקת התנאים בעניין משיכה. לכן רצינו להנמיך התמקדות על הקטע שבפתיחת המקור, כדי לדעת איפה לשים את הדגש. בכל זאת, מאחר שהקדמנו את ההקדמה הזאת, נקרא את הגמרא. למה כתנאי? כיצד במסירה? כאן זה סוג אחר של קניין, קניין מסירה, ומדובר פה בקניין בהמה. איך מעבירים בעלות על בהמה בקניין מסירה? אחזה בתלפה, בשערה, תלפה כבר רגלה, בשערה, בעוקף שעליה, בשליף שעליה, בפומביה שבפיה, בזוג שבצברה. הרשב"ם מסביר ששליף זה המתחת וקשור לבהמה, ואף על פי שלא הזיזה ממקומה, קנאה. זה מה שמיוחד בקניין מסירה, שכמו שתיארנו פה, זה מסירת אותו פריט, אותו עבר מבעל הבית לקונה, או בציווי בעל הבית לקונה, בלי הזזת הבהמה אתה קונה. כיצד במשיכה, איך מבצעים קניין משיכה על בהמה? כאן דעתו של תנא קמא, קורא לה והיא באה, או שהיא קישה במקל ורצתה לפניו, כיוון שעקרה יד ורגל, קנאה. רבי אחי ואמרי לה רבי אחא, או לא ברור הגיוסה, או רבי אחי עם יוד בסוף, או רבי אחא, אומר עד שתהלך מלוא קומתה. אז איך נשווה את השיטות כאן במקור הזה עם המחלוקת המורים רב ושמואל? למה רב אמר בעניין הספינה משך כלשהו קונה, תאמר כתנא קמא. גם פה בתנא קמא, תנא קמא בקניין משיכה בבהמה מינימליסטית, הרי עקר יד ורגל. ושמואל שהוא אמר אצל הספינה שימשוך את כולה, תאמר כרבי אחא, שדורש שהבהמה תהלוך מלוא קומתה. רואים אצלנו בסימונים ד' דחייה, כאן זה כמה שורות שדוחים את הניסיון הזה להעמיד במקביל מחלוקת רב שמואל לתנאים, כמו שניסינו לומר עכשיו. אמר לך רב שדיבר על ספינה כלשהו, הוא מענה תיאמרי אפילו לרבי אחא, אני לא עומד בניגוד לדעתו של רבי אחא. זאת אומרת, רבי אחא שהוא התנא, הוא היה יכול לאמץ את שיטתי בקניין ספינה. יש לחלק בין ספינה לבהמה. עד כאן לא כמה רבי אחא שדרש בבהמה שהיא תלך מלוא קומתה, אלא בבעלי חיים. דיאף אגב דיאקרא יד ורגל, אצל בעל חי ארבע רגליים, אם היא עוקרת אחד קדימה ואחד אחורה, יד ורגל, שניים מתוך ארבע, היא לא זזה בכלל, בדוכתא קיימא, היא לא זזה בכלל. אבל ספינה, שאני רב אומר כלשהו מספיק, כיוון דה נדה בא, לשון נייד, כיוון דה נדה בא פרוטה, שהיא זזה אפילו מעט, נדה לה כולה. בפועל, כל הספינה זזה, אם זה מילימטר, אם משכת את הספינה מהקדימה, גם האחורה נמשכה אותו מילימטר. אז גם רבי אחא, אצל בהמה, שדרש מלוא קומתה, שני רגליים זה פשוט לא מספיק, היא לא זזה בכלל. ושמואל אמר, שמואל שאצל הספינה דרש שימשוך את כולה, ענה דיאמרי אפילו כתנא קמא. התנא קמא לא יתנגד למה שאני אמרתי. תנא קמא אצל בהמה שאמר די בעקרה יד ורגל, עד כאן לא כמה תנא קמא שמספיק עקירת יד ורגל, אלא בבעלי חיים. דכיוון דמעקרה יד ורגל אידך למעקר קיימא, אוטומט המהות של בעלי חיים, ברגע שהיא מגביה שניים היא בוודאי תמשיך להגביה וללכת. כאילו זה לא נמנע שהיא תמשיך ללכת. אבל ספינה, אין מצב שהיא ודאי תמשיך. היא משיך לה כולה, אם תעשה פעולה רצינית, בסדר, זה קונה. היא לא. אנחנו נסתכל ברשב"ם בדיבור מתחיל אידך, בערך 10-12 שעות מהסוף, אידך יד ורגל נעמי נמי הקרקיימי. אחרי שהבימה מגביה שניים, אומר אומר שמואל בניין התנא קמא של בעץ הבהמה, ברגע שהיא מגביה שניים, השניים הנוספים הם ודאי יעקבו והיא תזוז. וכמי שהיא עוקרת דמי, כאילו אפילו עם שניים זה כאילו היא עוקרת את הכל, ואחד יעקר ארבעתן, היינו עקירת כולה חוץ למקומה, זה נקרא שהבהמה זזה. אבל ספינה דחי עקר לה משהו, לא ממילא מעקר כולה ממקומה, זה לא דומה לבהמה. אם היא זזה, אם הספינה זזה כלשהו, זה לא אומר שהיא תמשיך לזוז. הלכך היא משיך לה כולה, כאן היא בפועל אתה מבצע משיכה על כולה, אז אתה קונה, והיא לא, לא. שוב פעם רק לחזור, בעניין בהמה, לא צריכים את זה בפועל. מספיק שאתה רואה זמינות של הבהמה, או כוונה של הבהמה, ללכת, היא תלך. תחזור לגמרא. למה כהני תנאי, דתניה. שוב פעם, יש הופעת סוגריים, וזה ממשיך עד עיינבב עמוד א', שורה חמישית, סוף השורה, זה שם הסיום הקטע שבסוגריים. מה שקורה שאנחנו עומדים לקרוא מקור, אבל הנוסח או הלשון, הגרסה שבמקור בכלל לא ברור, לא מתבאר, עד שמגיעים לקטע שבסוף הסוגריים. יש לנו כוכבית וכתבנו טעם לסוגריים. בתוך הסוגריים הגמרא מתמודדת עם בעיות לשוניות, ורק אחר כך מגיעים לנוסח שעליו אפשר לשאול למה כתנאי. המספור הוא מעקב אחר הניסיונות להגיע לנוסח מקובל. יש לנו מספור במעוינים קטנים, הם כפי שאמרנו שלבים. אז אם אנחנו ננצל את שיטת מפת התלמוד עד הסוף, זה אומר לנו לקרוא כעת את השאלה למה כהני תנאי. בואו נראה הקבלה בין המחלוקת רב ושמואל למחלוקת תנאים דתניא, וכעת אנחנו נדלג עד שורה שישית בדבר ין ו' עמוד א', וכתוב ספינה נקנית במשיכה, ואותיות במשיכה. אותיות זה עניין של קניית שטרות, לא כעת נתמקד בזה. רבי נתן אומר ספינה במשיכה ואותיות בשטר. שוב פעם, לא נדגיש אותיות, תשימו לב, מה העניין, איך קונים ספינה? אז אתם רואים את נקודות הבלטה, תנא קמא אומר ספינה במשיכה, רבי נתן אומר ספינה במשיכה. שואל את הגמרא, ספינה במשיכה, אצל רבי נתן, היינו תנא קמא, זה מה שתנא קמא אומר. כאילו לא ייתכן במקור תנאי כפילות, אם דעה שנייה מופיעה, זה סימן שהוא בא לחלוק על מה שנאמר מקודם. אז פה אבל זה אותם מילים, ספינה במשיכה, שניהם אומרים אותו דבר, זה לא יכול להיות, אלא דרב ושמואל קביניו. המחלוקת בין התנא קמא ורבי נתן, זה המחלוקת בין רב ושמואל, ומי סובר מה? הרשב"א מטפל בזה, אולי נתייחס לזה אחר כך. מה שרצינו עכשיו לעשות זה להראות את איפה חושבת הגמרא שיש מחלוקת תנאים שמקביל למחלוקת רב ושמואל. אז וגילינו זה לא כל כך בתוך המילים, אלא בזה שנכפל אותו דבר תנא קמא ורבי נתן שם בדף עין וב, ולא יכול להיות שהם אומרים אותו דבר, אלא מה הם חולקים, אם בספינה זה כלשהו או כולה. עם כל ההקדמה הזאת ניכנס עכשיו לגמרא באופן ישיר. למה כהני תנאי? אנחנו בשורה האחרונה בדף עין עמוד ב', דתניא, ספינה נקנית במשיכה. רבי נתן אומר ספינה ואותיות נקנות במשיכה ובשטר. כאילו לא מספיק המשיכה, צריכים גם שטר. שואלת הגמרא, אנחנו בתחילת דף עין וו עמוד א', אותיות מן דקר שמיו. דקר, זה מקורא, הדלת והזין בין ארמית ועברית מתחלפות, אז יוצא מי הזכיר, לשון לזכור, מי הזכיר שמייל אותם, מה זאת אומרת? מי הזכיר אותיות, שטרות. רבי נתן מוסיף פה בשיטה שלו שספינה ואותיות, אם הוא מתייחס לאותיות, סימן שגם נתן הקמה התייחס, אבל לא ראינו כך. חיסורי מחס רב אחי קטני. טוב, אנחנו מתקדמים רק בנוסח המקורי, מה תוכן אותו ברייתא. טוב, אז שלב שניים, ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה. שוב פעם, אותיות זה שטר. אם מישהו חייב לי כסף, נגיד מישהו חייב לי 100 שקלים בשטר, קיים עסקה בין אנשים שאותו מלווה מוכן למכור את השטר לאיזו לקוח תמועת נגיד 90 שקל, אז המלווה מקבל את הכסף מיידי 90 שקל, ואותו לקוח הוא יגבה את השטר, את כל 100 השקלים. איך מעבירים את השטר? כדי שהשני הזה הלוקח הוא יגבה את החוב. אז התנא קמא אומר במסירה, מסירת השטר מהמלווה ליד הלוקח. רבי נתן אומר ספינה ואותיות נקנות במשיכה ובשטר. זה הצעה שנייה לעניין תוכן המקור. שואלת הגמרא, גם זה לא ברור. בדברי רבי נתן מוזכר שטר באיזו הקשר, בקשר לרכישת ספינה. שטר לספינה, למה לי? מטלטלי היא. כאילו ידוע שבקניין מטלטלים לא עורכים שטרות. אז מה זה השטר שרבי נתן הזכיר בקשר לספינה? מספיק, אגב, הוא אמר ספינה ואותיות נקנות במשיכה ובשטר, מספיק במשיכה, למה צריכים את השטר? אלא לאו, אחי קטני. כאן זה שלב שלישי, וכאן אנחנו מתחילים לקשר העניין לשאלה המקורית לימה כהניתנאי. אנחנו כאן נתקן את מה שכתוב אצל רבי נתן. הפתיחה זה אותו דבר כמו מקודם. תנא קמא אומר ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה, בהעברת שטר מספיק שהמלווה מוסר את השטר ליד הלוקח. רבי נתן אומר ספינה במשיכה ואותיות בשטר, כוונה בשטר זה בנוסף למסירה, גם יש צורך לערוך, לכתוב שטר על אותו עסקה, העברת השטר. שואלת הגמרא, בדברי רבי נתן, ספינה במשיכה? היינו, תנא קמא, זה בדיוק מה שתנא קמא אומר. אלא, דרב שמואלי קביניו. תנא קמא ורבי נתן, אמנם לא רואים את זה במילים, אבל בפועל הם חולקים ביניהם, כמו שרב שמואל חולקו ביניהם. ויש לנו הפניה על הרשב"ם, יש כוכב כמה שורות מתחת למיקומנו עכשיו, נקרא את זה ברשב"ם, אלא לאו בדרב ושמואל כמפליגי. תקמה תנא קמא, ספינה נקנית במשיכה כולה, כשמואל. תנא קמא רוצה להחמיר, זאת אומרת שבקניין ספינה צריכים למשוך את כולה. ויתר רבי נתן, תהו תנא בתרא, לתפויה, אפילו להציג שיטה עוד מרחיקה לכת, ואומרת אפילו במשיכה כלשהו נקנית כרב. זה החידוש של רבי נתן, שבמשיכה כלשהו אתה רוכש, אתה מבצע את הקניין. אז אם עד לפה, אם הגענו עד לפה, נראה שמחלוקת רב שמואל זה מחלוקת, בדיוק מחלוקת תנא קמא ורבי נתן, מחלוקת תנאים. לא, דכולי עלמא כאן דחייה, וזה ייקח כמה שורות כמו שסימנו. דכולי עלמא תנא קמא ורבי נתן התנאים הם לא חוקים ברב ושמואל, זה אי כרב אי כשמואל. כאילו, לא חשוב מה הם סוברים. הם סוברים או כלשהו מספיק או הכל. ובספינה כולי אמה לא פליגי. באמת, הם לא חולקים בספינה. כי פליגי באותיות. כל המחלוקת הנקמה ורבי נתן זה בניין קניין שטרות. ואחי כמלא רבי נתן לתנקמה. ובעצם במקור שקראנו זה דו שיח בין תנקמה ורבי נתן. ומה רבי נתן אמר לתנקמה שם? בספינה? ודאי, מודיעין הלך. לכן זה לא פלא שהוא אמר אותו דבר, כי הוא אומר, אני בבניין ספינה אני מודה לך שקונים אותו במשיכה. עכשיו, איזו צורת משיכה זה לא מעניין אותנו עכשיו, זה או כרב או כשמוע, והם מסכימים ביניהם בזה. באותיות, אבל בעניין קניין שטר, איקה שטר, הנה, לא. אם מכינים שטר נוסף, שמתאר העברת שטר המקורי, שטר העברת שטר ההלוואה למשל, אז אם יש שטר על העסקה הזאת בנוסף למסירה, בסדר. אם לא, אם סומכים רק על מסירה, זה לא עובד. עכשיו הגמור גולשת מנושא לנושא. עד עכשיו ההתמקדות הייתה בעניין הספינה, עכשיו בעניין השטר. ובפלוקתא דהני תנאי, מחלוקת תנאים נוסף, מקביל למחלוקת תנאים שראינו בעניין אותיות דתניא. וגם בשלהם בכותרת נושא רשמנו מחלוקת תנאים איך מקנים שטר חוב. דתניא, אותיות נקנות במסירה, דברי רבי. האם זה מזכיר משהו? כן, זה מזכיר את התנא קמא שמקודם. וחכמים אומרים בין כתב ולא מסר, בין מסר ולא כתב. כתב, כוונה, כתב זה אותו שטר שהזכרנו מקודם בדבריו של רבי נתן, זה שטר נוסף. אז אם הוא עשה רק כתב או ולא מסר, או מסר ולא כתב, לא קנה עד שיכתוב ימסור, צריכים את שניהם. אז בזה אנחנו מראים שמחלוקת לפני כן תנא קמא רבי נתן מקביל למחלוקת רבי וחכמים. שוב פעם, במהלך הגמרא אנחנו רואים סוגריים, והסוגריים האלו הם כוללים דווקא הרבה גמרא. זה ממשיך עד עמוד ב', אפשר לומר 7-8 שורות מסוף העמוד. כל זה בסוגריים. אז תשאלו למה. אז יש לנו הערה בכוכבית. כתבנו אחרי הסוגריים חוזרת לעניין, הגמרא חוזרת לעניין מכירת שטר חוב. בתוך הסוגריים הגמרא מתייחסת למחלוקת רבי וחכמים בעניין קניין על ספינה. זה כל כך מעניין, המבנה של הגמרא זה כמו פינג פונג. התייחסנו מראש בעניין קניין הספינה, אז עברנו לדבר בעניין קניין השטרות, אותיות נקנות, איך הן נקנות. עכשיו בתוך הסוגריים חוזרים לעניין הספינה. אחרי הסוגריים, כפי שאמרנו, נחזור לדבר על עניין קניין שטרות. אם נדלג רק תאימה בעניין מבנה הגמרא, אם נדלג לדעפי ענבב עמוד ב', איפה שאמרנו מקודם, אחרי הסוגריים, אמר אף פאפה, אי מן דמאז ונאי שטר לחברי צריך למכתפי, כנילך הוא וכל שיבודי הדבי. זה ברור שהוא מתייחס שוב פעם לעניין עניין שטרות, העברת שטרי הלוואה וכדומה. בשוליים יש לנו כותרת נושא, וגם הוספנו בסוגריים הנושא שיעסיק אותנו כעת, בסוגריים להסביר במה חולקים רבי וחכמים בברייתא בעניין קניין ספינה. אנחנו כעת חוזרים לגמרא. הזכרנו רבי וקניין ספינה, מה שראינו במלא, לא ראינו שום התייחסות לספינה. איך נביא את רבי לדבר על ספינה, זה תפקיד הגמרא. במאי וקימתא, איך העמדנו את המחלוקת בין תנא קמא ו... סליחה, איך העמדנו התנא קמא של רבי נתן? יש לנו חיצים, אגב, תשימו לב, יש שלושה חיצים שדורש מאיתנו לחבר את כל הציטוטים שבשורות האלו, ונראה איך נעשה את זה. יש פה למעלה הופיע רבי נתן ויש לו תנא קמא, והתנא קמא אמר שספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה. לפני הקטע הזה התייחסנו לשיטת התנא קמא בעניין קניין שטר. לחזור על הנקודה בעברה, התנא קמא של רבי נתן למעלה, הוא דיבר על שני דברים, ספינה ואותיות. אנחנו קישלנו אותו תנא קמא לשיטת רבי התייחס לאותיות. אז אם כן, אז סביר לומר שרבי יסכים עם אותו שיטה גם בניין ספינה. שוב פעם, רבי עצמו לא התבטא בצורה מפורשת פה בניין ספינה, אבל מאחר שיש הסכמה ביניהם בניין צורת קניין השטר, אז גם בניין הספינה. אז חזרה לגמרא עוד פעם, במאי וקימתא, איך העמדנו התנא קמא של רבי נתן למעלה כרבי, ששניהם סוברים שאותיות נקנות במסירה, כאילו גרידה, בלי צורך להוסיף עוד שטר. ספינה נמי תקני במסירה. אם כן, אז למה שרבי לא יסכים בעניין קניין הספינה שיהיה במסירה? דתניא, ובואו נגיד שבפועל רבי שוב פעם לא התייחס לספינה, אז בכל זאת למה שלא יהיה קניין ספינה גם כן כמו השטר? נכון, התנא קמא למעלה אמר ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה, ורבי אמר אותיות במסירה, למה לא אומרים שקניין הספינה גם כן יהיה במסירה? ספינה נמי תקני במסירה, דתניא ספינה נקנית במסירה, דברי רבי. רבי עצמו פה, זה כמובן מקור חדש, פה רבי אומר שספינה נקנית במסירה. אז אם אנחנו מנסים לקשר בין התנא קמא דרבי נתן ורבי, ורבי פה מתבטא בצורה מפורשת שספינה נקנית במסירה, למה התנא קמא דרבי נתן לא אמר אותו דבר? וחכמים אומרים לא קנה, נמשיך לעמוד ב', עד שימשכנה או עד שיזכור את מקומה. לפי החכמים ספינה נקנית או במשיכה או בכך שהקונה יזכור את מיקום הספינה, ואז הוא קונה את הספינה בקניין חצר, עוד סוג של קניין. אז השאלה נשאלה, תנא קמא דרבי נתן למעלה, למה הוא אמר שספינה נקנית במשיכה אם הוא סובר כרבי, ורבי אומר בניין ספינה נקנית במסירה, גם שהוא יגיד אותו דבר, למה לא? הגמרא עונה, לא קשיא, כאן ברשות הרבים, כאן בסמטה, הכל תלוי איפה. כל קניין יש לו תועלת במקום מסוים. מסירה עובדת, קניין מסירה עובד ברשות הרבים, ואם רואים ספינה במסירה, מה שרבי אמר, מדובר ברשות הרבים. אנחנו לא תיארנו איך בדיוק עושים קניין מסירה בספינה. נגיד לדוגמה, לוקחים את החבל של הספינה, חבל שקושים אותו בדרך כלל לנמל, לוקחים את הבעל הספינה, לוקח את החבל ומוסר אותו לידו של הקונה. זה קניין מסירה, בשונה מקניין משיכה שתיארנו מקודם. אז אם מדובר ברשות הרבים, קניין מסירה. אם רואים שהספינה נקנית במשיכה, כמו במקור של רבי נתן והתנא קמא שלו, אותו תנא קמא שאמר ספינה נקנית במשיכה, כי מדובר בסמטה. סמטה זה מין, כמו שאנחנו אומרים היום גם כן, המילה סמטה, מין רחוב ללא יציאה, כביש ללא מוצא. טוב, נמשיך בגמרה עם שאלה ארוכה. במאי וקימתה להבטרייתה, איך העמדנו את המקור המאוחר יותר שכתוב בו שקונים במסירה את הספינה לפי רבי? ברשות הרבים. אמרנו שאם מדובר ברשות הרבים, לא מתאים קניין משיכה, רק קניין מסירה. אגב, כדאי לנו להסתכל ברשב"ם, שורה שנייה מראש העמוד, לא קשה. הדי אמר רבי ספינה במסירה, היינו ברשות הרבים. כגון, תשאלו איך ספינה זה עומד במים, איפה מים ברשות הרבים? כגון רקק מים שברשות הרבים, די אפשר במשיכה, די משיכה אלא כשמושך לרשותו. כגון, בחצר של שניהם, או בסמטה, כדלקמן. סמטה גם כן נחשב רשות פרטי. אמנם זה לא רשום אצלו בטאבו, אבל זה התפיסה ההלכתי, שאיפה שאדם נמצא כשהוא עומד בסמטה, זה נחשב רשות שלו. וכיוון די אפשר במשיכה, כאן עלי במסירה. והיידק אמר תנא קמא דרבי נתן, דהיינו רבי ספינה במשיכה, היינו בסמטה, כגון מבואות קטנים הפתוחים לרשות הרבים, ויש בהם מים וספינה עומדת שם, וכיוון דהיינו רשות הרבים ממש, אלא דזימנן דדחקי בני רשות הרבים ואי לילה אתם, ויש רשות לאדם לשבת שם, הרי הוא ברשות כל מי שעומד שם לקנות במשיכה, כאילו רשותו. וכיוון דאפשר במשיכה, לאו ורוחה דסמטה במסירה, ולא קניה במסירה, ומשום אחי כמר ספינה במשיכה. ואותיות במסירה, דמש מעבור בספינה, לא מתנה במסירה, דהי קיוחי והי קיוחי. רשות הרבים במסירה וסמטה במשיכה. כן, נראה בעיניי. אגב, תוך כדי הלימוד עולה המחשבה שהעניין של קניין ספינה בסמטאות וכאלו דברים זה די מתאים לכמה ערים מפורסמים בעולם. יש וניציה, יש אמסטרדם, מקומות כאלו שתוך העיר יש ערוצי מים. נמשיך בגמרה. אימה סייפה, סליחה, שורה שלישית, במאי וקימתה להבטרייתא, שאמרנו איך העמדנו את המקור, קראנו את זה מקודם. אגב, יש לנו גם כוכבית שמפנה אותנו לעמוד א', אז זה מפנה אותנו לאותו התייחסות של הגמרא פה, באיך העמדנו אותו בטרייתא ששם כתוב שספינה נקנית במסירה ברשות הרבים. אימה סייפה, וחרמים אומרים לא קנה עד שאם שכנה וכולי. ויש זה תוספת של הרש מדסויה שיש להוסיף פה בגרסה וכולי, כי מעניין אותנו גם המילים בהמשך של אותו מקור ששם כתוב, זה ממשיך עד פה, עד למעלה, שהחכמים אומרים שלא קנה עד שימשיכנו עד שיזכו את מקומה. ואנחנו מדברים במקור שניסינו להעמיד אותו, איפה? שמדובר ברשות הרבים. והיא ברשות הרבים, ממן או גיר, ממי הוא יזכור את מקומו שעליו דובר בשיטת החכמים? ותו, משיכה ברשות הרבים, מי קניה? אותם חכמים הם לא קנה עד שימשכנה. אבל אם זה ברשות הרבים, משיכה לא מועילה. ראינו את זה כבר ברשב"ם, אבל כמובן הרשב"ם לקח את זה מהגמרא. עוד פעם, ותו, משיכה ברשות הרבים, מי קניה? והרבי ורבה, דיאמרית רביו, מסירה קונה ברשות הרבים. ובחצר שינה של שניהם. משיכה קונה בסמטה, ובחצר שהיא של שניהם. בוא נדגיש, אבל לא ברשות הרבים. וכבכבנו את המילה משיכה, כי זה, אנחנו מתמקדים כעת בעניין הזה. והגבעה קונה בכל מקום. סוג קניין אחר, לא חשוב לנו כעת להתמקד בזה. אז השאלה פשוטה, איך אתה יכול להעמיד את מה ש... מה שרבי אומר שספינה נקנית במסירה כי מדובר ברשות הרבים, אז חסר הבנה בדברי החכמים באותו מקור. לא ייתכן שמדובר ברשות הרבים. הגמרא עונה, כן מדובר ברשות הרבים, אבל אנחנו לא הבנו את החכמים עד הסוף. מהי עד שימשכנה נמי דקמר? מה הכוונה עד שימשכנה שאמרו החכמים? ומאי עד שיזכור את מקומה דקמר? שני הדוגמאות של החכמים, מה הכוונה? מה פירוש הדברים? הכי כאמר, עד שימשכנה מרשות הרבים לסמטה. כי באמת כן עומדים ברשות הרבים, ולכן רבי אמר במסירה. החכמים הם חוקים, הם אומרים שאתה לא קונה עד שאתה עושה קניין משיכה מרשות הרבים לסמטה. ואם רשות בעלים היא לא קנה עד שיזכור את מקומה, ואם הספינה כעת עומדת ברשות המוכר, הקונה, הלוקח, אין לו מה לעשות אלא אם הוא יזכור מהמוכר את המקום שבו צף הספינה, וזה הופך את המקום להיות רשות הלוקח, אז הוא קונה מדין קניין חצר. אז בינתיים אין לנו קושיות. הדעות שראינו בעניין קניין הספינה, התנא קמא דרבי נתן בהחלט כמו רבי, וספינה תלוי. אם אתה עומד ברשות היחיד, אז קניין משיכה מתאימה. זה מה הסברנו בגמרא בסמטה. אם מדובר ברשות רבים, זה המקור השני שבו הופיע רבי, שאמר ספינה נקנה במסירה. בין ובין אמרנו שקניין מסירה היא מועילה ברשות הרבים, ומשיכה לא מועילה. למה אביי ורבה, הדגשנו את שמם לפני 10 שעות בערך, למה אביי ורבה דאמרי כרבי, שיטת יחיד, שרבי אמר ספינה נקנית במסירה ברשות הרבים, ואילו לרבנן אין להם מסירה קונה ברשות הרבים. אביי ורבה אמרו שמסירה קונה ברשות הרבים. האם זה הייתכן שאביי ורבה אמרו כשיטת יחיד כמו רבי ולא כמו הרבנן? אמר רב אשי, אי דאמר לי לך חזק וקני הכי נמי. הרשב"ם קודם כל היכה, דיאמר לי בעל הספינה ללוקח, לחזי קוקני, אנחנו נמשיך ברשבם, והוא הלוקח, והוא לקחה ואחז בה, דהיינו מסירה, כולי אמר לא פליגי דקני, דוודאי נקנית במסירה ברשות הרבים. אז הרעיון הזה שמסירה מועילה ברשות הרבים, זה לכל הדעות. אז מה שהבאי ורב אמרו, מסירה קונה ברשות הרבים, זה מועיל לכל הדעות, אבל בתנאי שהמוכר אמר, לך חזק וקני. אבל יש מחלוקת רבים וחכמים בנושא של מסירה, ואחה במאי הסקינדי אמר לי, לך משוך וקני. רואים שינוי לשון פה, משוך, לך משוך וקני. מור סבר כפידה, החכמים סוברים שמאחר שהוא הזכיר בפירוש המילה משוך, הוא מקפיד שרק במשיכה יבוצע הקניין. ומור סבר רבי, מראה מקום הוא לא. המילה משוך זה נתינת אופציה. קוראים מראה מקום, רשב"ם אומר, אי בית אפילו למשכה מיד לרשותך, אם אתה רוצה אפילו לעשות את זה, לך משוך, תעשה את זה, דה במסירה קניתי לך. אני אפשרתי לך לקנות את זה אפילו בלי הצורך למשוך את זה לרשותך. אבל אם אתה רוצה למשוך את זה לרשותך, בבקשה, תעשה את זה. אז לפי רבי, המשפט לך משוך וקני, זה לא מגביל. ולכן רבי אמר, במסירה קונה, כמו לחזק וקני, שזה בעצם מועיל לכולי אמר. אבל שוב פעם, רצוי פה להדגיש שמה שאבאי ורבא אמרו, שמסירה קונה ברשות רבים, זה דבר שבעיקרון מוסכם על כל הדעות. פה רואים סוף הקטע שבסוגריים, וכפי שאמרנו בהקדמה, בקטע הארוך הזה בסוגריים, התמקדנו בקניין ספינה, שיטת רבי, תנא קמא דרבי נתן וכו'. כעת אנחנו חוזרים לקניין שטרות. אמר רב פאפה, היימן דמזבין לשטר לחברי. מי שמוכר שטר לחברו צריך למכתב, צריך להוסיף נוסח, והרשב"ם מאיר שרב פאפה נקט שיטת הרבנן, שלא מספיק מסירה, צריכים לכתוב שטר לגבי השטר, שטר על שטר, ש בו מנוסח העסקה הזה של העברת שטר החוב. אז מה כותבים באותו שטר חדש שמכינים על העסקה הזאת? צריכים לכתוב בו קני לך ובכל שיבודה דבי, תקנה את השטר וכל הכוח שיעבוד שיש בו. מה זאת אומרת? אדם שילווה כספים וקיבל שטר מהלווה שאני חייב לפלוני מלווה כך וכך, ביחד עם עצם החוב המלווה גם רוכש את הכוח לגבות מאותו לווה כל, אם הוא לא משלם את הכסף במזומן, יש למלווה שיעבוד, זה מאפשר לו לתפוס קרקעות של אותו לווה. ואם אותו לווה אחר כך, אחר העבר, הוא מכר את הקרקעות לאחרים, גם אותם משועבדים לאותו מלווה. אז צריכים לרשום בתוך שטר, השטר הזה שעורכים על העברת השטר חוב, צריכים לרשום כך אתה קונה בזה את החוב, וגם כל השעבודים שמתלווים. אמר רב אשי, אמרית לשמיית הקמי דרב כהנה, אני אמרתי את הדין הזה לפני רב כהנה, ואמרית לי, וגם הערתי או שאלתי, תאמה דכתב לי אחי. לא כתב לי אחי, לא, קני. אם הוא לא היה כותב שטר נוסף אלא מסר בלא שטר אחר, האם לפי החכמים אין קניין? וכי לצור על בצלופיתו הוא צריך. מה? אם המוכר, מוכר שטר חוב, המלווה הזה, העביר לאיזו לקוח את השטר, במסירה, בלי לערוך שטר שני, אם אתה חושב שהוא העביר לו חתיכת נייר כדי להיות פקק לבקבוק שלו, זה לצור הפי צלופיתו, אם אתה אומר שללא, שצריכים לכתוב את השטר נוסף, ורק בכך הוא עבר החוב והאפשרות לגבות החוב, ובלי הכתיבה, אתה אומר לי שכל החוב לא יועבר, רק הוא מסר לו חתיכת נייר, מה, לדחוף את זה לפי הבקבוק? אמר לי, ורב כהנה אמר לי, או מספר לנו רב אשי, אין לצור ולצור. אם הוא לא תורח לפי החכמים לכתוב שטר נוסף, זה שהמלווה מסר לו ללוקח השטר, כנראה שזה אמור לתפקד כפקק בקבוק. אנחנו ממשיכים לדף עין זין. אמר מימר, היוחיתה אותיות נקנות במסירה כרבי, ללא צורך לערוך שטר נוסף. אמר לרב אשי למימר, גמרא או סברה, מה שאתה אומר, יש לך את זה בקבלה מרבותיך, או זה דבר שתלוי בסברה שגם אתה מעצמך המצאת? המלא גמרא, המימר אומר, מה שאני פסקתי שהלכה שהאותיות נקנות במסירה גרידה, זה דבר שיש לי במסורת. אמר רב אשי, סברה נמי הוא. יש גם סברה לדבר הזה שלא צריך עוד שטר. דאותיות מילי ננו. השטר המקורי זה מילי, מילי זה דברים. זה שטר שכתוב בו סיפור דברים, שפלוני ילווה כספים לפלוני וכולי. ומילי במילי לא מקניין. זה לא סביר לומר שכדי להעביר מילי נדרש עוד מילי לדבר הזה. הרשב"ם, מילי ננו, דברים הוא מוכר ולא ממון ממש, כאילו השטר הוא מייצג ממון אבל הוא לא עצמו בעל ערך. הלכך, מאחר שהשטר המקורי הוא דברים בעלמה, הלכך מעשה בידיים, דהיינו מסירה, הוא עיקר קנייתן. אבל שטר אחר לא מהני, תמילי במילי לא מקנו, שטר לא יקנה בשטר. הגמרא שואלת שאלה, קושיה ארוכה, וכאן גם כן אני שמח שאנחנו לומדים ביחד בשיטת מפת התלמוד. קודם כל אתם רואים קושיה ארוכה, כרגע אמרנו מילי במילי לא מקנין, לא מקנין. קושיה ארוכה שמסתיים בעמוד ב', חמש שורות מראש עמוד ב', המטרה זה להעלות או להראות שמילי במילי כן מקנין. אבל איפה נראה את הקושה? אז אנחנו לא נראה את הקושה. אם אתם שמים לב, יש פה מספור בתוך הגמרא, עד שנגיע למספר 3 שום דבר לא אפילו מתחיל. ויש לנו כוכבית, ונקרא ביחד את הערה. יש להעיר שעיקר הקושיה ממה שמובא בראש עמוד ב', וכפי שמוסבר אתם ברשב"ם, דיבור המתחיל בכסף. רשב"ם, מי שלומד את הגמרות יחד איתו, שם לב פעם אחר פעם כמה שהוא ער למה שאנחנו מדגישים פה, למבנה הגמרא. אז מאחר שאנחנו הקדמנו את מבנה הגמרא, נוכל ללמוד אותו באופן ישיר. רק ברצוני לומר שאין צורך להתעכב על הקטעים הראשונים, הדינים הראשונים שנראה. שואלת הגמרא, אנחנו בשורה חמישית בעין זין עמוד א', תחילת קושיה ארוכה, ולא, ואמר ולא, אתה אומר, אמרת שמילי במילי לא מקניין. מה זה לא, לא, באמת כך שזה לא עובד? ואמר רבא בר יצחק אמר רב, שני שטרות הן, שני שטרות הכוונה, לא בתרגום מילולי, אלא מה? הכוונה, יש שני דינים חלוקים, שונים, נפרדים, בעניין שטר. אדם מוכר, הוא מעביר בעלות שדה על ידי אדם שלישי, כך אומר, זכו בשדה זו לפלוני. יש בעל שדה, הוא עומד בפני עוד אנשים והוא אומר להם, אני רוצה שאתם תזכו בשדה, כאילו תעשה פעולת קניין בשדה עבור לטובת פלוני, לפלוני, וכתבו לו את השטר. אז זה מה שהבן אדם אמר. וחוזר בשטר, אותו נותן מתנה, הוא יכול לחזור בו ולהחליט, לא, אני לא רוצה לערוך שטר, ואינו חוזר בשדה. מאחר שהוא אמר להם זכו בשדה זו והם עשו פעולה, הם קיבלו את זה עבור פלוני, זהו, הוא לא יכול לחזור בו. ברשב"ם, אם הוא יש זכו בשדה זו לפלוני, אני מקנה לכם בסודר זה השדה, זה, בסודר זה שדה זו לצורך פלוני, זה פעולת הקניין, קניין סודר, הם מושכים את הסודר, ובזה הם זוכים עבור אותו פלוני בבעלות השדה. והם קנו לאותו פלוני כמו שציווה להם. רשב"א ממשיך, חוזר בשטר, ואפילו אמר, כתבו ותנו, תוך זמן שלא בא ליד מקבל מתנה, יכול זה, כאילו הנותן, לעקור שליחותו, דהיינו סין שטר בעל כוחו של נותן. אם יפה כוחו במתנה בעל פה, לא ניחא ליה דתיבי מתנה בשטר. יש איזה עליית מדרגה, בוא נאמר, אם אנחנו נערוך את העברה בשטר. אנחנו נחזור לגמרא. קראנו את הדין הראשון, שאם נותן המתנה, מתנת השדה, ניסח את עצמו ככה, זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר, הוא יכול לחזור בו מהבעת רצונו לעריכת שטר, אבל הוא לא יכול לחזור בו בשדה, הרי עשו קניין סודר, והקניין סודר פעל על השדה. דין שני, הוא פונה לאותם אנשים ואומר, זכו בשדה זו לפלוני על מנת שתכתבו לא את השטר. אז כאן הוא התנה העברת הבעלות בעריכת שטר. חוזר בין בשטר בין בשדה. אנחנו נקרא את הרשב"ם, כי הוא מוסיף ממש העיקר, ארבע שורות מסוף העמוד, על מנת שתכתבו, אחי כמר, לא יזכה עד שיבוא השטר לידו. כאילו, אם אתה מנסח את זה על מנת שתכתבו את השטר, כוונה שהעברת הבעלות זה לא יהיה עד שהשטר יבוא לידו. אז לכן, אפילו אם עשו פעולת קניין על השדה, זה לא גומר את העסקה, את העברה, העברת הבעלות, כי הוא יתנה את העברת הבעלות בכתיבת או בשליחת השטר לאותו מקבל. אז כל זמן שהוא לא קיבל את השטר, אין העסקה, לא נגמרה. כפי שאמרנו, הלכות אלו הם לא חיוניים כעת לסוגיה שלנו. ורב חייא בר אבי אמר רב הונא, שלושה שטרות הן. יש שלושה דינים הקשורים לשטר. תראה עד המרן, שניים כבר הזכרנו, אידך הדין השלישי, אם קידם מוכר וכתב את השטר. אנחנו נדלג עד שורה שנייה מראש העמוד ב', כיוון שהחזיק זה בקרקע, נקנה שטר בכל מקום שהוא. יש מצב, הגמרא אומרת שהמוכר עצמו ערך שטר מכירה, אפילו שהקונה לא היה נוכח, וזה מה שמצוין בתוך הקטע שבסוגריים שדילגנו. יש אפשרות כזאת, ובעלות על השטר, השטר יהיה בזמן שהמקבין עושה פעולת קניין חזקה בקרקע. שהוא עושה קניין חזקה בקרקע, זה בבת אחת הוא רוכש לא רק הקרקע אלא אותו שטר איפשהו. אנחנו דילגנו, אז צריכים לחזור על הגמרא עוד פעם בצורה ישירה. אז הדין השלישי, אמרנו, אם קדם מוכר וכתב את השטר, אנחנו בעמוד ב', עין זין עמוד ב', כאותה ששנינו, כותבים שטר למוכר אף פי שאין לוקח עמו. לפעמים זה דווקא נוח, יש נסיבות שגורמות לכך, מעודדות את המוכר לערוך שטר ככה כבר בהתחלה, אפילו אם הלוקח לא נמצא לידו, אין בעיה. כיוון שהחזיק זה בקרקע, נקנה שטר בכל מקום שהוא. וזו איש שנינו, יש משנה ידועה שמתארת או מהווה בסיס לדין הזה, נכסים שאין להם אחריות, זה ביטוי שכולל מטלטלין, נכסים שאין להם אחריות זה מטלטלין, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות, במילים אחרות קרקע. עוד פעם, מטלטלין נקנים עם הקרקע, בכסף ושטר וחזקה. כסף ושטר וחזקה הם הקניינים שעושים כדי לרכוש קרקע. ברגע שאתה עושה אחד מהקניינים האלו על הקרקע, אתה רוכש גם כן בעלות על אותם מטלטלים שהיו כלולים בעסקה. עכשיו, הרשב"ם בעצם מביא לנו את העיקר. כל הקטע הזה הגיע אלינו בגלל שפתחנו עם קושיה. אמרנו שמילי במילי לא מקנין, וזה הצדיק את הפסיקה, כמו רבי שאותיות נקנות במסירה לא צריכים שטר נוסף, כי מילי במילי לא מקנין. הרשב"ם, דיבור המתחיל בכסף ושטר בחזקה. בכסף שקיבל מן הקרקע, כאילו תמועת הקרקע, או שהחזיק בה, או בכסף הזה, או בקניין חזקה, נקנים גם מטלטלין. וכאן הדגשנו, וכסף כדאי תחשת, השטר במילי באלמה נקנים. מה עם השטר? פה אמרנו שהנכסים, אמרנו, נכסים שאין להם אחריות, ואצלנו, למקד את זה, נכנסים להחלו את זה השטר, הם, השטר מועבר לקונה, בזמן שאותו קונה עושה קניין חזקה לקרקע. והחשיבה עכשווי הוא שהשטר שאמרנו בשורה השלישית, נקנה שטר בכל מקום שהוא, בשורה השלישית שבגמר, איך זה? איך השטר עובר בכל מקום שהוא? איך זה עובד? אז אף המין הוא במילי באלמא מקני, שנתרצה המוכר להקנות ללוקח, ואף הבי שלא בא השטר לידו דלוקח, כאן אילי הוא קונה את זה. איך, עוד פעם, נגיש עוד פעם, איך זה הוא עבר באבא מינה? בזה שהמוכר הסכים, אני רוצה שאתה תהיה בעלים של השטר, וזה עובד. כל שכן לי אין, תשטר בשטר מקני, תהילו אח אפילו במילי גריינדי, מילי ממש דיבור, מילי גריינדי כנילי בלו שטר, השטר השטר מחירה עובר לבעלות הלוקח, רק בביטוי מילים, ביטוי קולי. אז אם זה עובד, אז ודאי מה שאמרנו מקודם, שעריכת שטר על שטר יעבוד. וכל שכן דמיקני במילי הכתובים בשטר. אז למה אמרנו מקודם שמילי במילי לא מיקני, שאין אין שום כוח בזה שעורכים שטר על שטר? למה לא? הנה אפילו מלל גרידה, דיבור גרידה מועיל להעביר השטר מחירה. הגמרא דוחה, לא ולא. עניין של העברת שטר מחירה פה אגב, זה נקרא קניין אגב, אגב שייני, זה לא מילי בעלמא בכלל, אלא עד הרבה. פה מדובר במה שנקרא מעשה גדול. אדם הקונה עושה קניין חזקה בקרקע, הוא עושה את הקניין חזקה בקרקע כדי לקנות אגב הקניין הזה השטר. והרעיון הזה שמטלטלים נקנים אגב קניין שאתה עושה בקרקע, הוא מבוסס על פסוקים המובאים במסכת קידושין, וזה בכלל לא מילי, זה מעשה גדול. זה כמו ואנחנו נביא אפילו תקדים כעת. דה מטבע, אם אדם רוצה להעביר בעלות על כספים, על מטבעות, דה מטבע דלא ניקני בחליפין. אם למשל אצלי נמצא סק מלא מטבעות, ואני מושך סודר ממך עם, במטרה שהמטבעות שנמצאים אצלי יהיו שלך, ואני שוב פעם אני עושה קניין סודר חליפין, אני מושך ממך סודר בתקווה שהבעלות של המטבעות יבוא אליך, לא, זה לא עובד. אז יש פה מטבע דלא ניקני בחליפין, ואגב ערה ניקני. אז יש דברים ש סוגי קניין אחרים לא מועילים, אבל קניין אגב מועיל. ויש סיפור, נדגיש את זה עוד פעם, אם יש לי למשל שק מלא מטבעות, ואני רוצה להקנות לך מגרש וגם שק מלא מטבעות, ברגע שאתה עושה קניין על המגרש, אתה בונה גדר מסביב, אתה חופר בו, כל מיני, יש הרבה דוגמאות של קניין חזקה בקרקע. אגב הקניין חזקה שאתה עושה בקרקע, אתה גם רוכש אותו שק מלא מטבעות. כי יש סיפור שמתאר העברת מטבעות בקניין אגב. כי הדרב פאפה הבו לי תריסר אלפי זוזי בי חוזאי. דרב פאפה היה לו 12,000 זוזים במקום הזה בי חוזאי. זה נמצא אצל אנשים שאצלם הכספים נגיד מופקדים. רק כאילו מילות רקע, שומר כמובן אחראי על הפיקדון שנמצא אצלו. השומר לא מהר ייתן לשליח את אותו פיקדון כדי להעביר את זה למפקיד, אלא אם כן השומר יכול להשתחרר מאחריות הדרך. הוא לא רוצה להיות אחראי אם יקרה משהו לאותו פיקדון עד שזה יגיע לידי המפקיד, הוא לא רוצה לעשות באחריות. אז לרב פאפה היה לו בבי חוזאי את הזוזים האלו, והוא הקנה אותם לשליח שלו שאותו שליח הוא יהפוך להיות הבעלים, כדי לפתור אותם בי חוזאי מהחיות. אז איך הבא בהעביר את המטבעות? הקנינו ניהלי לרב שמואל ברחה, אגב הסיבה דבטה, הוא רב פאפי הקנה סקופת הבית לרב שמואל ברחה, ויחד עם קניינו בסקופת הבית, אותו רב שמואל ברחה הוא נהיה הבעלים, בוא נגיד, בעלים זמניים של אותם מטבעות. כי אתה, כשרב שמואל ברחה הגיע לקרבת מקום של רב פאפה, נפק להפי עד תווך. רב פאפה מרוב שמחתו הלך לפגוש את רב שמואל ברחה עד תווך. תווך זה שם מקום שם קרוב לרב פאפה, אבל מרוב שמחה הוא הלך לפגוש אותו. מה שחשוב לנו פה זה לראות שקניין אגב מועיל להעביר בעלות על מטבעות, כאן הבעלות המטבעות הוא עברו לאותו רב שמואל ברחה לבינתיים, אגב כך שהוא גם רכש הסיפה דבטה, הסקופה של כניסת הבית של רב פאפה. במשנה הוזכר בקניין ספינה, ולא מכר לו את העבדים ולא את המרצופים ולא את האנטיקי. מהי אנטיקי? אמר רב פאפה, עסקה דבגבה, כל מיני פרקמטיה, סחורה שנמצא בתוך הספינה, זה עומד בנפרד מהספינה מבחינת קניין. אז אם אדם רכש ספינה, זה לא אומר שהוא רכש את כל הפרקמטיה, כל הסחורה שבתוך הספינה. את התייחסות פה לעבדים, מרצופים, זה העבדים, רשב"ם פה אומר, הם המשמרים והמנהיגים בספינה. מרצופים הם שקים גדולים שמשים הפרקמטיה שבספינה. הדברים האלו לא כלולים במחירת הספינה. עד כאן שיעורנו להיום.